זאת התשובה ועוסקים בנושא העצבות במשמעותה וכיצד מתגברים על העצבות הזאת. בבקשה, נעבור לסעיף ז' בבקשה, בפרק י' ד'. כל עיצבון בא מפני החטא. כל עיצבון בא מפני החטא. חכמים מגדירים חטא מלשון מלאכתי למטרה. חטא זה חיסרון, כמו שראינו בשיעור הקודם את העניין של המהר"ל, שהוא אומר כל חיסרון מביא עצבות. אז אם האדם בודק את עצמו שהוא עצוב, ואדם צריך לבדוק את עצמו, זאת אומרת לא להשיח את דעתו מהמצבי רוח שלו ולראות במצבי הרוח שלו איזשהו ביטוי למצבו המוסרי וההתנהגותי של האדם, הוא צריך להתבונן בעצמו במציאות הנפשית והרוחנית שהוא נמצא בו. אז אם הוא עצוב, מה הוא צריך לעשות? לבדוק את עצמו, מה קרה, למה אני עצוב. ואם הוא זוכה, לא כל אדם זוכה, הוא יכול לפעמים להגיע להצביע באצבע למה הוא עצוב. צריך בכלל לדעת שאדם יש מדרגות ברגישויות לאדם. אפשר לומר את הרגישויות האלה מ-1 עד 10. יש אדם שהוא מאוד 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 לא רגיש. הרגישות שלו היא מאוד, הרף שלה היא מאוד נמוך. יש אנשים שהם ממש אלימים, פיזית ומילולית. ואתה אומר לו לבן אדם הזה, למה אתה מדבר אל האדם הזה כל כך קשה? ולמה אתה מרביץ לו? במשפחה לפעמים יש לצערי הרב בעלים שהם אלימים, פשוט מרביצים מכות, לא יאומן, מכות רצח. וכשבאים אל השופט, אם האישה מעיזה להתלונן, מה הוא אומר הבעל? אני מרביץ? בסך הכל חיבקתי אותה, מה היא רוצה? הוא לא מרגיש, הוא באמת לא מרגיש. יש אדם שמדבר על השני בעזות, בקשיות, מה אתה עושה, למה אתה פוגע בו? אני פוגע בו? לא הרגשתי, אני לא מרגיש שום דבר. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אז זה נאמר, אם ניקח את מ-1 עד 10 את הרגישויות של האדם, אז יש אנשים שבאמת הם לא נוהגים כראוי, אבל הם לא מרגישים שהם לא נוהגים כראוי. אין להם את רגש. אבל אדם נורמטיבי, אדם רגיל, יש לו רגישות להתנהגות שלו. ואדם שהוא עדין מאוד, רגיש מאוד, עדין מלשון גן עדן, יש לו רגישות. אפילו כשהוא חושב מחשבה רעה על מישהו, איך אומרים, כבר הנשמה שלו בחושך. רק מחשבה רע. למשל, בתפילה, מי שיצא לו כאן פעם להתפלל, יש כאן איזה דתי או משהו כזה? אף אחד. לא, באמת. מי יתפלל הבוקר? ירים את היד. אחד, שניים. לפעמים יוצא שאדם שהוא מתפלל, הוא חושב רע. על מישהו, על משהו, יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות. אתם יודעים מה קורה אז? מה נשמע? חושך! אתה באאוט גמור. הרי כל התפילה זה לבקש טוב, לחשוב טוב, לרצות טוב, לגלות את הטוב שבך. פתאום אתה, בתוך כדי התפילה, אתה חושב על זה שאנחנו אומרים ש... מטריד אותך, או מציק לך, או משהו כזה רע? משהו לא בסדר. דוגמה, אני אומר. הרגע הרגיש ביותר ביום, שבו אתה צריך להיות רגיש, זה התפילה, זמן התפילה. נתתי דוגמה קיצונית קצת בדבר. אבל צריך לדעת, אדם צריך להיות רגיש להתנהגות שלו. וזה בא לידי ביטוי במצבי הרוח שלו. אז זה אומר כאן הרב, מצב רוח טוב זה סימן קורת רוח, מה שנקרא, זה סימן חיובי, סימן טוב. אבל אם אתה רואה שמתחלף למצב רוח סגרירי, אני כבר לא מדבר על הוריקן, שזה דיכאון ממש, אז סימן שיש בעיה. ואם אתה פיקח וחכם ונבון, תבדוק את עצמך. רואה אדם שבאים עליו ייסורים, אומרים חז"ל, יפשפש במעשיו. יבדוק את עצמו. צריך לבדוק את עצמנו. בוקר וערב צריך לבדוק. כל תפילה האדם צריך לבדוק את עצמו, האם הוא תפילתו לרצון, מתקבלת או לא, ואם לא, יש מה לתקן, יש מה לעשות. אז זה אומר כאן הרב, כל עיצבון בא מפני החטא. כל עיצבון. והתשובה של זה, היא באה לתקן את העצבות הזאת, ואת סיבת העצבות, מהירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. מהפך. מהפכת. הכל מתהפך. מתהפך לטובה. העניין הזה של היפוך הדבר, מחושך לאור, מרע לטוב, כל הדברים האלה, זה מעלה גדולה מאוד. האדם שהוא יכול לראות את הדברים שהם לכאורה לא טובים, אבל להפוך את הדברים הלא טובים לטובים, זאת מעלה גדולה מאוד, ומי שיש לו את המעלה הזאת, יכול להיכנס, כך אומרים חז"ל, לישיבה של המשיח. מה הייתה הישיבה של המשיח? חז"ל אומרים, הייתה ישיבה של משיח, ושם בישיבה של המשיח לא כל אחד יתקבל, כמו במכון מיר, כל מי שרוצה יכול לבוא ללמוד. שם בישיבה של המשיח, אם אתה בא לשם, עושים לך טסט, בחינה בפתח, עומד שומר סף כזה, עושה בחינה, תגיד לי, אתה יכול להפוך חושך לאור, רע לטוב, מר למתוק, אתה מסוגל. אם אתה מסוגל, בבקשה, כנס לישיבה. אם לא, תלך למכינה. החיים זה מכינה. כל החיים זה מכינה אחת גדולה. מלשון מכינים, כן. זה נקרא מהפך, להפוך. המעלה היותר גדולה של האדם זה לראות את הטוב שברע. לא להפריד בין הטוב לרע ולהגיד זה רע וזה טוב וזהו. אלמא דה פירודה. אלא לראות את הטוב שברע. את האור שבחושך. זאת היא מעלה גדולה מאוד שיחידי סגולה. הרב השייך לה הסריה הזאת נאמר, אנחנו בידיים בעולם של ניגודים נאמר. זה הרב אומר, העצבות, מה שבא לגרש את העצבות, זה התשובה. התשובה פשוטו כמשמעו לתקן את המעשים, את המידות, יחסי אנוש, כל הדברים האלה, הם מולידים שמחה. אני אתן לכם עבודת בית, תרגילים. מישהו רוצה להיות כאן שמח? לא שיש כאן כמה עצובים במקרה. מי מעוניין להיות שמח? יפה מאוד. תעשו מעשים טובים. תראו, תגידו לי אם זה עבד או לא בשיעור הבא, בסדר? מה זה מעשים טובים? לא מדברים על מי יודע מה. מעשים טובים, אתה אומר מילה טובה למישהו, אתה מבקש סליחה ממישהו, אתה מרים בדל סיגריה מהמדריכה, אתה עוזר לאיזה יהודי זקן לעבור את הכביש, או לסחוב לו את הסלים, או הדברים האלה. בדוק הדבר הזה. כל דבר טוב שאתם עושים, ישנה לכם את מצב הרוח. למה? בגלל שהרב כותב, התורה אומרת לזה. אתה עושה מעשה טוב, הוא לא הולך לאיבוד, הוא מאיר את נשמתך. איך יש השיר הזה, גם שמיים מוטה הרפל, שקים אור נעים, נכון? כשהנשמה מה? מהירה. מתי היא מהירה? כשאתה עושה דברים טובים. גם שמיים מוטה ערפל, מפיקים אור נעים. אתמול ירד גשם, הייתי מבסוט חלף. היו כאלה שכיללו, אולי אני לא יודע, חס ושלום, התרטבו או משהו כזה. הייתי מבסוט. למה אתם חושבים הייתי מבסוט? אני אשאל אתכם. למה הייתי שמח כל כך? הייתי רטוב. באמת הייתי רטוב, הייתי שמח. למה?
מתפללים על זה כל הזמן, זה ברכה.
לא, אני ראיתי את הצמחים. היה רוח חזקה והעלים של העצים. רוקדים מול זה ריקודים. שי, שי, שי. כולם רוקדים, שמחים, העלים נוצצים. כולם, וואי, 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 וואי. אמרתי, הם כל כך שמחים, הסבים והעצים והצמחים. כולם רוקדים מרוב, מרוב צהלה ונוצצים מהטיפות וכל הדברים. לא שמתם לב אתמול. מה, אני אהיה עצוב? אני, כשאני קצת נרתם, אני צריך להיות עצוב. מה אני צריך? להיות שמח. להשתלב בשמחה העצומה כשיורד גשם ומחיה את הצמחים ואת בעלי החיים, את כל העולם הוא מחיה. גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמיים וארץ. אז ביום הזה אני אהיה עצוב בגלל כמה טיפות שירדו עליי, ואפילו אם דלי נשפך עליי, אז מה? צריך להיות עצוב? מה אתם אומרים? הייתי בסדר או לא? הייתי נראה כאילו... אני שואל אתכם. הייתי בסדר או לא? מאוד בסדר. דוגמה, כן. על מצד אחד, אדם יכול לקבל, חומרים, קיתון של גשם על הראש, ולהיות עצוב, אולי כועס אפילו, משהו כזה. אבל הוא לא מקבל את הדברים כראוי. אבל אם הוא רואה את הטוב שבגשם, הרי הוא יכול להיכנס לישיבה של מי? של המשיח. שהוא רואה את הכל בעין טובה. כן. העין של אברהם אבינו. על זה קצת מרחיב הרב כאן. בוא נראה את זה בתוך. היצבון הכללי שבעולם, מסתבר שהיצבון זה לא רק עניין פרטי, אלא יש עצבות עולמית. עצבות גדולה יש על אנשים. לא שחסר להם אוכל. לאנשים יש אוכל. לא חסר להם לבוש. אנשים יש להם לבוש. הוא משורה איזו עננה, איזשהו עצבות גדול על הבריאות. מקורו בזעומת הכלל הנמצא בחללו של עולם. זעומת הכלל, הכוונה היא הכלל, זעומה, זעומה, הביטוי זעומה הוא נלמד מהנחש. הנחש כתוב איטיל זועמה באישה, בזה שהוא פיתה אותה, והיא הלכה אחרי היצרים שלה והתאבות שלה. זועמה בעברית זה גם נקרא לכלוך. זועמה ולכלוך זה אותו דבר. יש מה שנקרא זועמה ולכלוך, שהוא תוצאה של התנהגות בלתי עולמת, שקיימת לא רק בפרט, אלא גם בכלל, לצערנו הרב, מאז חטא האדם הראשון, המין האנושי סובל. הוא סובל באמת. אנחנו כאן חיים בארץ ישראל, בירושלים, במכון מאיר. כאן זה חממה. כאן זה יחסית טוב, יחסית. אבל צריך לדעת, בעולם, העולם הוא לא פשוט. יש בו הרבה מאוד רשעות, הרבה מאוד רוע, הרבה מאוד דברים לא טובים. שקיימים בצערנו הרב עדיין במין האנושי, והדבר הזה מזהם את האווירה הכללית, וזה גורם לעצבות. הדבר הזה נלמד מנוח. כשהמין האנושי יידרדר מבחינה מוסרית עד כדי כך, זה השפיע על כל הבריאה כולה, כל העולם כולו. ובא המבול, עם כל המשמעות של הנוראה של המבול. זאת אומרת, צריך להבין, ההתנהגות של המין האנושי משפיעה על האווירה העולמית. זה לא הטבע לחוד, הקוסמוס לחוד, הדברים האלה. זה לא נכון. אנחנו הוויה אחת, מציאות אחת, כל הבריאה כולה, כל הטבע, כשהאדם בתוך כל הבריאה הוא אישיות, הוא דבר מרכזי בעל השפעה בהתנהגות שלו על הכל. לחיוב, אם הוא עוסק בתורה, חוקות שמיים וארץ. הכל בא מהשפעה חיובית, באותה מידה, אם האדם נמנע מדברים טובים, הוא לא רק משפיע על עצמו, הוא משפיע גם על העולם שהוא חי בו. כשזה נעשה באופן אנושי, כללי, הדבר הזה כמובן משרה עצבות על העולם. משרה עצבות בעולם. אני הייתי לפני שנתיים בערך, יותר משנתיים, קצת יותר, הייתי בארצות הברית. הארץ הזאת, יש בה באמת כל טוב סלע. חנויות, אני לא נכנסתי לחנויות, אבל אתה רואה את השפע, הכל שופע שם, הכל, לא חסר שום דבר. שום דבר לא חסר שום דבר. מבחינה חומרית. הדבר היחיד שהיה חסר לי, זה השמחה בפנים. הלכתי במנהטן, בעיר, במקום כזה, אנשי עסקים, רצים, כולם הולכים, כולם הולכים, כולם הולכים. תן חיוך! תן חיוך! איפה החיוכים? איפה השמחה? היה חסר לי הברסלבים האלה שירקדו ברחובות. שיגידו, אפ, יש גם שמחה בעולם. לא שזה אידיאל, כן, אבל... פתאום, זה מה? בעולם כזה מתוח ועצוב, פתאום מישהו רוקד ברחובות, פתאום מישהו שמח. זה מה שהרב אומר כאן. מאיפה העצבות העולמית הזו? אנשים לא חסר להם מבחינה כלכלית. שום דבר. אבל שורה עליהם עצבות. למה? בגלל ההתנהגות של המין האנושי. זה משפיע על כל העולם. היצבון הכללי שבעולם מקורו הוא בזעומת הכלל הנמצא בחללו של עולם. מחטאות הרבים והיחידים. יש לך אחריות. ההתנהגות שלך מקרינה לא רק על עצמך, אלא גם על העולם שאתה חי בתוכו. כמו שלימוד תורה, ההפך. אתה לומד תורה, זה לא עניין פרטי שלך. אתה גם מאיר את העולם, את כל העולם שאתה חי בו, את כל העולמות שאתה חי בו. ולא משנה את דרגת הלימוד, כל לימוד תורה. כי התורה זה אורה, כי נר מצווה ותורה אור, זה מאיר את הכל. אותו דבר הפוך בדיוק. ומחטאת הארץ הכמוסה, הרי הארץ חטא, שאמרו עץ פרי, והיא עשתה עץ עושה פרי. כן. אז אומרים, אז למה לא עשית את רצון השם בדיוק מה שאמר לה, שתהיה עץ פרי, רק עץ עושה פרי? אז זה המתין, החטא הזה המתין. ברגע שהאדם הקדיש את השאה, אז במילא גם הארץ עצמה נשחטה. שיצא לפועל בחטאת האדם בהמשך, ובמבול שהכל התבלבל, כל העולם התבלבל. היום יש מדע כזה נקרא אקולוגיה. אקולוגיה, זה מה שנקרא ירוקים, סביבה, כל... הם צדקים מאוד, אני מוכרח לומר. למה? כי אתה חי בעולם אחדותי. אתה לא יכול להתעלם מהצמחים, מבעלי חיים, מכל העולם שאתה חי בו, צריך להתחשב בהם. ולא, כאילו, אני באפסיות, אני חי בעולם בדין. הסביבה מושפעת מהתנהגות האדם, ודאי וודאי, מכל הבחינות. כן, בבקשה.
הרב, שהרב אומר פה מחטאת הרבים והיחידים, מדובר גם על גויים, והוא יכול להשפיע...
כן, על... גויים הם גם בני אדם, אני בדקתי את זה באינטרנט.
הוא יכול להשפיע על...
כן, יש מדרגות בהשפעה, וכל המין האנושי, צריך להבין. אלוקים ברא את האדם בצלם אלוקים, בצלמו. וצריך להבין שגם המין האנושי הוא בעל השפעה על העולם, לא רק העם היהודי, אלא מה? יש מדרגות, בכל דבר יש מדרגות, גם בדברים האלה יש מדרגות. כמו במדינה, ודאי יש הבדל בין תפקידו של המלך או ראש הממשלה, ואדם אזרח פשוט. השפעתו של המנהיג היא הרבה יותר גדולה על המדינה מאשר אזרח פשוט. למרות שגם אזרח פשוט משפיע על המדינה. נמשל לגבי אומות העולם ועם ישראל. בני מלכים אתם. אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא עוד עם בעולם שיש לו השפעה כזאת או אחרת, אלא אנחנו, יש לנו השפעה מרכזית בעולם. השפעה מרכזית, אני הייתי מעיז להגיד אפילו אם יש סבל בעולם, זה בגלל, איך אומרים, אם הכיתה מתפרעת כמוכם שם מתפרעים כל הזמן, סליחה שאני אומר במרכאות, הם תלמידים מצוינים. מי השם? המורה או התלמידים? מי השם?
המורה.
מי אמר המורה? אתה, זה נכון. אם המורה יודע להחזיק את הכיתה, אותה כיתה שאצל מורה מתפרה, אז המורה הזה יחזיק אותה טוב, יאהבו אותו והכל יהיה בסדר. סליחה שאני אומר, עם ישראל מהו? המורה של העולם. אנחנו הדוגמה, אנחנו המורה, אנחנו באנו לקדש עם שמיים בעולם, להשפיע על כל העולם. ואומות העולם הם מבחינת זאת שהם המושפעים מאיתנו. זה מובן הדבר. לכן האחריות שמוטלת על כל יהודי ויהודי, ועל כל עם ישראל בכללותו, לשמש דוגמה אישית, אור לגויים, כל הדברים האלה היא מדרגה יותר גדולה מאשר איזה עם כזה או עם אחר שכבודו במקומו, יש לו תפקיד שלו. ודאי, אבל לא לזלזל בשום שום אדם. בגלל שיש לו תפקיד אחר, אני צריך לזלזל בו או משהו כזה. הם משפיעים ואנחנו משפיעים, אבל ההשפעה שלנו על העולם היא לאין ארוך יותר גדולה מאשר אומות העולם. למרות שהם כמותית יותר, ואנחנו כמותית פחות. לא מרובכם, התורה אומרת, לא בגלל שאתם רבים, אלא בגלל שאתם איכותיים, והשכה לגוי גדול, הכוונה, גוי גדול מבחינה פונקציה, מבחינת התפקיד שלה, התפקיד של העם היהודי, הוא להביא שפע וטוב וכל טוב לעולם. אם אנחנו לא כאלה, אז יש סבל בעולם, ודאי וודאי. לכן זה אחריות גדולה מוטלת עלינו מבחינת ההתנהגות המוסרית וכו'. מחטאת הארץ הכמוסה שיצא לפועל מחטאת האדם. שצדיקים יסודי עולם, צדיק יסוד עולם, זה ביטוי בתורה. צדיק הוא יסוד עולם. צריך להבין מה זה נקרא צדיק יסוד עולם. צדיק. עמך ישראל כולם צדיקים. מה זה צדיק? צדיק זה היסוד שעליו עומד כל הבניין. כל הבניין עומד על הצדיק. לכן אברהם אבינו נקרא עמודו של עולם. למה אברהם הוא האישיות שעליו כאילו האנושות כולה עומדת מבחינת אמונה, מבחינת מוסר. אותו דבר גם עם ישראל. אותו דבר גם צדיק. צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא המשפיע על העולם. זה נקרא צדיקים יסודי עולם, כי יש צדיקים ויש צדיקים. יש צדיק שהוא יסוד עולם, יש צדיק שהוא ככה ככה. הוא לא יסוד כל כך. תלוי מדרגות בצדיקות כמובן. אבל יש צדיקים שכולם אוכלים מפירותיהם, מה שחדל אומרים. כן. הם חיים את כולם, מזינים את כולם. שצדיקים יסודי עולם, הוא משיח בייחוד, משיח בייחוד שהוא גם צדיק, אבל לא סתם צדיק. הוא יסוד גדול מאוד לכל המין האנושי. שווים בתשובה על מהות החטא, זה חטא, כן, אמרנו של הזוהמה הכללית, ומהפכים אותה לשמחה. ואכן, באמת, חז"ל אומרים שאם נבדוק פעם את מצב הרוח שיהיה בעוד כמה שנים בעולם, כלומר, אם יש סיסמוגרף כזה שמודק מצבי רוח, אז ראיתי בספר של הרמח"ל על הגאולה, יש לו ספר מאמר הגאולה זה נקרא. במיוחד שמדבר על הגאולה, אז הוא מסביר את הקשר לשמחה וגאולה, שם במערל בהתחלה. הוא אומר שלעתיד לבוא, העולם יהיה, אנשים יהיו מאוד שמחים בעולם. שמחה יש גם, אמרנו, מדרגות, מדרגות, מדרגות. כמו שאנחנו אומרים במשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מעולם. זאת אומרת, יש מדרגות בשמחה. מישהו היה כאן בשמחת תורה במכון מאיר? לא. לא ראה שמחה מעולם. מדרגות בשמחה. אותו דבר לגבי לעתיד לבוא. לעתיד לבוא תהיה שמחה כל כך גדולה בעולם שעוד לא הייתה כמותה. כל האנשים בעולם יהיו שמחים. ואם יהיה איזה אדם עצוב, ישימו אותו במוזיאון. למה? יגידו, אתם רואים, פעם המין האנושי נראה עם הפרצוף הזה, העצוב הזה. זה פעם יגידו את זה. כי כולם הלכו ושמחים וטובי לב, ושמחה שעוד לא הייתה כמותה. שמחת עולם על ראשה. באת בדיוק בזמן, ידידיה. שמחת עולם על ראשה. שמחת עולם מבחינת שמחה נצחית. שמחת עולם זה אותה שמחה שהייתה בגן עדן לפני החטא. ואנחנו מאמינים שהמין האנושי כולו צועד לימות המשיח, שהביטוי של ימות המשיח יהיה יתבטא בשמחה עצומה שתאפיין את כל המין האנושי. לכן אומרים בחסידות, המילה המשיח זאת להיות שמחה. המשיח זאת להיות שמחה.
שמח.
הכל יהיה בשמחה, בטוב לב. למה? אנחנו בהיסטוריה, באחרית העין סוגרים מעגל. פתחנו את המעגל בגירוש מגן עדן. שם היינו בשמחה גדולה. היינו בעצבות 6,000 שנה. ואנחנו חוזרים לאותה נקודה, אבל במדרגה הרבה יותר גבוהה. וזה אותה שמחה עצומה שאליה אנחנו בעצם נבראנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו להיות שמחים, לא להיות עצובים. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה ולנחמה שלמה ושמחה עצומה במהרה בימינו, אמן.